חדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו פה בעוד תוכנית של חישום מסלול מחדש. נקווה שבריאותכם תקינה והכל בסדר. בעזרת השם אנחנו פה לשעתיים, בלי נדר, בעזרת השם עד השעה שתיים, כאשר במרכז התוכנית שלנו כמובן חיזוקים, דברי עידוד, קצת להחזיק מעמד בכל מיני תהפוכות שמדינתנו הקטנה עוברת. מה יהיה עם ממשלה פה, ממשלה שענו, מה, מי בחר, מה יהיה בסופו של דבר, זה יסגר, לא יסגר, כאילו, מה? האם זה לטובה? האם זה הולך לאתגר אותנו? אז כמו שזה לא הנושאים שלנו, אנחנו נדבר על כיצד קמים מכישלונות. כאשר אדם מרגיש, אופס, אופס, עשיתי משהו לא הכי הכי, נפלתי בפח, איך קמים מכישלונות? איך בזאת השם לא נשברים, איך מחזיקים מעמד, קצת על ביטחון עצמי, קצת נלמד להיות תיירים ולא מרגלים, נלמד קצת מכלב, בן יפונה, נלמד מיושע בן נון, כל אחד ניקח את זה לחיים שלנו, נראה איך לראות את הטוב בהרבה מאוד דברים, אבל בראש ובראשונה, אני כבר אומר לכם מראש, תכינו, מחשבונים. מלאכים? מחשבונים. בסדר? מה זה קשור? חכו בהמשך. מה זה קשור עכשיו? אנחנו נדבר בהמשך, אבל בינתיים אנחנו רוצים להתחיל בעזרת השם עם כמה דברים. איך אנחנו מתמודדים באמת עם כישלונות? כל אחד מתנו שאותה נפילות שלו, ויש משלי שואלים. שמעתם את זה פעם? משלי שואלים. היה פעם זאב. שיום אחד הזאב פוגש את השואל ערב שבת, והזאב רעב, אומר לו השואל, יקירי, אתה רוצה לאכול, ממי? רוצה שאני פנק אותך קצת באוכל? אז תקשיב, לך ליהודים, ערב שבת, הנשים הצדקניות, מבשלות לכבוד השבת, הבעלים עוזרים בקניות, עוזרים גם אולי בבישולים וכדומה, לך, תעזור להם גם אתה. תהיה שם לעזרה, לא לסחוב דברים, תשמור על הילדים, תעשה משהו, הם יפנקו אותך באוכל, אתה תהיה מבסוט אש. והזאב שלנו אכן שומע בכל השואל, הוא לא מכיר שהשואל הוא תחמן, הוא לא, הוא עדיין פטי, והוא הולך ליהודים כדי לעזור להם בערב שבת עם הקניות, עם הדברים, וכמובן כאשר זאב מגיע לקהילה יהודית, מה הוא חוטף? נו, מה לפתחם קורה? אז ברור, ברור שעכשיו הזאב חוטף בקלות, חוטף בקות, ובורח כל עוד נפשו בו. הזאב מחפש את השואל לשאול אותו את פשר הדבר, חוצפה, אתה שולחתי ליהודין, מה? השואל רואה את הזאב שהוא עצבני ומתחיל להסביר לו, אתה יכול להירגע. זה לא בגללך, זה לא קשור אליך, זה פשוט אבא שלך. אתה יודע, אבא שלך הוא גם הלך ועזר ליהודים בערב שבת, ואכן הם מאוד רצו להודות לו ולהכיר טובה, ונתנו לו לאכול מהבשר הטוב ביותר שלהם. רק אבא שלך הוא, אתה מבין, שם יעזור, לא רוצה לדבר לשון הרע, אבל אבא שלך פשוט אכל את כל הבשר של היהודים, ולכן הם היו עצבנים עליך, לכן הם הרביצו לך, כי הם חשבו שאתה זה אבא שלך, ועל זה נאמר, אבות אכלו בוסור, בוסור, אתה יודע, משון בשר, אבות אכלו בוסור, ושני בנים תקהנה. אז זהו, זה לא אתה, נהדר, אבל אם אתה רוצה לאכול, בוא עמדי. והזאב הולך עם השואל שוב, ומגיעים לבאר. הבאר עמוקה, והבאר יש לה שני דליים משני צדדים, כאשר, אתה יודע, דלי אחד יורד, ואז הדלי השני עולה, אז השואל קופץ מיד דלי אחד, יורד למטה, שותה מהמים הקרים של הבאר, והזאב מסתכל מלמעלה בערגה. זה לילה, ובלילה הירח משתקף על המים שלמטה בבאר, אומר לו השואל לזאב, אתה רואה פה את הכתם הלבן הזה? תקשיב, זה גבינה. זה גבינה עסיסית. אתה רוצה לאכול אותה? בוא, כנס לדלי השני, אתה תרד למטה, ואז תוכל לאכול את הגבינה הזאת. הזאב לא למד מהטעות הקודמת, והוא פשוט מאמין לשואל, הוא נכנס לדלי, יורד למטה, באותו זמן השואל עולק למעלה, כי זה הדלי היה צד שני, והשואל פשוט קופץ מהדלי, והזאב נשאר בבאר, כנראה עד היום הזה. מה זה קשור אלינו? אני אגיד לכם, שימו לב טוב, היזכרו במשל הזה. הזאב זה אנחנו במידה מסוימת, כאשר השואל הוא יצר הרע. והשואל בא אלינו כאשר אנחנו רעבים.
תזכרו את זה, יצר הרע בא אלינו בעיקר שאנחנו רעבים. וכשאני אומר שאנחנו רעבים, פירוש הדבר, רעבים לכל מיני דברים, זה לא רק רעב פיזי כאשר אנחנו רוצים לאכול, שגם זה נכון, אבל זה לא עיקר הדבר. בדרך כלל היצר יבוא שאנחנו רעבים לכל מיני דברים. בואו ניקח גם אוכל כדוגמה. אנחנו רעבים, ואז אוכלים שטויות, אחרי זה מצטערים, ומבטחים שזה פעם אחרונה שאנחנו אוכלים את זה. יפה? אבל הנקודה עבורנו שיצר הרע מגיע אל האדם כשהוא רעב. ואז גם אם הוא מוכר לו שטויות, נו, אתה רציני, אתה תלך ליהודים בערב שבת, תעזור להם, כאילו, נו, באמת, אדון זאב, נראה לך הגיוני? אבל כשאדם הוא רעב, הוא ישמע בכל היצר הרע ויעשה גם שטויות. וגם אחרי שהוא עושה שטויות ומתברר לו שהיצר רע עבד עליו, הנה עוד פעם הצליח לעבוד עליך, אנחנו חוזרים ליצר הרע, ובמקום באמת לזעזע את עמות הסיפים, זה פעם אחרונה שאני עושה את זה, די עם השטויות, אנחנו נותנים ליצר להסביר לנו שזה לא אנחנו. תקשיב, זה דור חלש פשוט. וכולם עושים את זה, הרב, כולם נופלים, ברור, מה, אל תהיה תמים, הרב, אל תהיה תמים. אנחנו שומעים בכל יצר הרע פעם שנייה, ולא לומדים מטעויות. ואז אנחנו נשארים עדיין רעבים, כי הרעב באמת נשאר לנו, ואז הוא לוקח אותנו פעם שנייה, והפעם מוכר לו באמת לוקשים, והכוונה היא, מה, גבינה? בתוך הבאר? סתם ככה, מתי הפעם אנחנו ראיתם זאב אוכל גבינה? יש כזו מציאות בכלל? אז הוא עובד עלינו עוד פעם, ואז אנחנו יורדים חזרה לבאר, ואז יצר המשאיר אותנו שם. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מרגישים שנפלנו, יצר פשוט משאיר אותנו, וכאילו במילים אחרות אומר לנו, עבדתי עליכם. תחשבו על מה שעשיתם עכשיו. יפה. ואז אנחנו מרגישים פשוט מושפלים, מרגישים שאנחנו לא שווים שום דבר. איפה ההבטחות שלנו לבורא עולם? איפה ההבטחות שלנו לעצמנו אפילו? אני אמרתי שאני אפסיק עם השטויות. אמרתי שדי, די, 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 די. ועוד פעם, עוד פעם. יופי, אז יקיריי, אנחנו פה כדי ללמוד איך קמים מכישלונות. איך קמים מטעויות? אז בראש ובראשונה שאלה. מה כישלון אומר עליי? אם אדם נכשל, מה זה אומר עליו? בבקשה, אני רוצה לשמוע מכם. מה זה אומר עליי שנכשלתי? אז אם הייתי יכול לשמוע מכם, מן הסתם הייתם אומרים לי, זה סימן שאני לא חזק מספיק, שאני כוח רצון, שאני לא רציני, שאני חלש, וכדומה. אין לי בעיה להסכים איתכם בחלק מהדברים, אבל למה דווקא להסתכל על זה כך? אני מעדיף להסתכל על זה שכישלון אומר עליי, אתם מה אומר עליי? אומר שניסיתי, אומר שאני יצאתי מאזור הנוחות שלי, שבמקום להישאר ולהירכב, החלטתי שאני מנסה משהו חדש. זאת אומרת, עד הרבה, הכישלון מראה שאני העזתי, בסדר? שאני ניסיתי, שאני משתדל, שאני רוצה. כידוע הסיפור על אותו ילד חיידר של ירושלים דאז, שהרבק, הסיפור הידוע, היה נוהג להביא להם בערב ראש חודש, הוגעתי עמה מסה ידי אשתו, הרבוניס. והגברת הייתה הופעה להם הוגה פעם בחודש, כי המצב הכלכלי היה מאוד קשה באותה תקופה. הייתה חוסכת את הקמח וחוסכת את השוקולד כדי באמת להכיל את צון קדושים של בעלה. ואחד מהילדי חיידר, באותו ערב ראש חודש שהרב הביא את ההוגה, החליט שהוא משאיר את ההוגה הזאת לאבא שלו. אני רוצה לשמח את אבא שלי. אבא שלי עובד קשה, אבא שלי לומד תורה, אבא שלי באמת, אני מעריך אותו מאוד, והמקצת שאני יכול לשמח אותו ולהחזיר לו על כל הטוב שהוא עושה לנו, זה לכבד אותו בעוגה הזאת הפעם. והילד מקבל את העוגה יחד עם שאר הילדים. וכשהוא רואה ששאר הילדים אוכלים את העוגה, הבטן מתחילה קצת לקרקר משהו. והוא אומר לעצמו, אולי אני קצת התאמת, אולי טיפונת, מה אתה אומר? לאכול או לא לאכול? זו השאלה. וכידוע הסיפור שהייתה פעם אימא אחת, שראתה שנשארו שני תפוחים בסלסלת התפוחים. והיא ביקשה מהבת שלה, תביא לי תפוח אחד. והבת לקחה את שני התפוחים, שימו לב טוב עכשיו, נגסה בתפוח א', ונגסה בתפוח ב', והאמא הייתה המומה. אני מבקשת ממנה תפוח אחד. מה זה צריך להיות הנגיסות האלה בתפוח? ועוד בשני התפוחים. אבל לפני שהאמא הגיבה, הילדה הקטנה מגישה לה את אחד התפוחים ואומרת לה, אמא, הנה, קחי, זה התפוח היותר מתוק. האמא הבינה, איזה התרגשות. אז הילד חשב לעצמו, אולי כדאי שגם אני אתאם מן העוגה, על מנת באמת לראות שהעוגה טעימה, שלא יביא לאבא עוגה לא טעימה, ואז כאילו תודה רבה שבאת לי אותה, מה? אז הוא התלבט, מה, לאכול או לא לאכול, ורואה את כל הילדים אחרים אוכלים, והוא מתחיל לאכול את עצמו, כאילו אני רוצה את העוגה! אבל הבטחתי לאבא, לעצמי לפחות הבטחתי שנותן לאבא. והיה לו קשה והוא נפל והוא נגס קצת מהעוגה. אתה רואה נגיסות שיניים, רף, בתוך העוגה. אבל מיד הוא עצר, לא, זה לאבא, זה לאבא. ואחרי זה, בהפסקה השנייה, ילדים שלא אכלו את העוגה בהפסקה הראשונה, הוציאו את העוגה פעם שנייה. והילד עוד פעם רואה את זה. והוא מסתכל על העוגה שלו, וכאילו, זה קשה. אז הוא מחליט את עוד ביס קטן בצד השני כדי לאזן מה שנקרא. אז הוא נותן ביס שני וחושב שאולי יוכל לאזן, אבל רואים עוד פעם נגיסות שיניים וזה פשוט בושות, אתה לא התאפקת. איך אתה הולך להביא עוגה נגוסה לאבא שלך? יחתכת כישלון! הוא מתלבט להביא, לא להביא, בכל זאת, גם משהו זה עדיף. והוא מגיע בצהריים הביתה, ואבא שלו חוזר מהעבודה, והילד ניגש לאבא שלו ואומר לו, אבא, אני הבאתי לך עוגה מהחדר, הנה. הוא חושב לאבא יחס עליו, על זה שהוא נגס בעוגה, אתה לא מתבייש, אתה מביא לי עוגה נגוסה, אתה מביא לי. אבל אבא שלו הסתכל על העוגה, וחיבק את הילד. נתן לו נשיקה במצח, אמר לו, אני גאה בך. תודה. דווקא בגלל הנגיסות, אמר אבא, אני מבין כמה שזה היה לך טעים, וכמה היה קשה לך להתגבר. ובכל זאת הבאת את העוגה לאבא. אמרתי לכם פעם על הסיפור הזה, שמבחינתי גם אם אדם נכשל, שברור שעדיף לו להיקשל ולו פעם אחת אפילו לא, אבל עד רבה, הכישלונות, מה הם אומרים עליי? מה הכישלון אומר עליי? אומר שניסיתי אבל היה לי קשה. אנחנו באים לבורא עולם אבא שלנו ואומרים, תקשיב, אנחנו מנסים להתאפק, לא לאכול כל מיני שטויות, ואוכל זה משל, יקיריי, להתאפק בכל מיני בחינות, לפעמים יש נפילות. אז אני מעדיף להסתכל על זה, במקום להסתכל על זה ככישלון, תאמין לי, לא פעם נפלתי, בטח השם שונא אותי, השם נמאס לו ממני. עד הרבה, בורא עולם מבין כמה זה קשה לי, הניסיון מראה על כל הפעמים שכן הצלחתי לעמוד. זו הייתה הטעות של המרגלים, יש אומרים. מה זאת אומרת? אני אגיד לכם. תגידי, המרגלים, כביכול בשפה שלנו, מה, הם הפסיקו להאמין בקדוש ברוך הוא? מה זה אפס כי אז? מה זה הדבר הזה? אנחנו הולכים עם בורא עולם. הוא הוציא אותנו ממצרים, לא לפני 40 שנה, אנחנו מדברים פה בשנה השנייה. אז אלוקים הוציא אותנו ממצרים, 10 מכות, אימפריה שלמה, קריאת ים סוף. נו, מה זה להיכנס לארץ? מה זה הערים בצורות? בשביל הקדוש ברוך הוא, כאילו, מה, איבדתם אמונה? לפני דקה ים עמד רסיני, כאילו, מה קרה? איך יכול להיות, ולו לרגע, שהעם יבכה, וכאילו מה, ילידי ענק ראינו שם? תקשיבו, בורא עולם איתכם, יש פה 7 ענני כבוד, אתם אוכלים מן, הכל הבגדים גדלים איתכם, כאילו בעירה של מרים, כאילו מה, איפה ההיגיון בכלל? אלא רוצים לומר לנו, כך מביא הספתי צדיקים, שלמעשה הם חשבו, ברור שבורא עולם הוא כל יכול והוא ענק והוא הכל, וברור מי זה ארץ ישראל בשבילו, אין בנו שום בעיה לכבוש הכל, כל העולם שלו. אלא אולי אנחנו לא זכאים, כל הדיבורים האלה יפים, אבל נפלנו בחטא העגל, נפלנו במתעוננים שהשבוע שעבר עם התלונות והכל, אז אולי גרם החטא שאין אנו כדאים שהקדוש ברוך הוא עשיתנו ניסים. הבנתם? אבל זו הטעות, שגם כישלונות בורא עולם לא עוזב אותנו, ובורא עולם לא מתרחק מאיתנו, בפרט אם אנחנו מבינים שטעינו, בפרט אם אנחנו מבקשים סליחה, בפרט אם אנחנו עושים תשובה. הטוב הוא מיטיב לרעים ולטובים. אז ממילא בוא נתחזק בזה, שלא משנה מה קרה, וגם אם נפלנו, וגם אם מעדנו, מה אומר עליי כישלון? זה אומר שאני מנסה, זה אומר שאני נלחם, זה אומר שאני משתדל. עד הרבה, אנחנו רוצים להפוך להיות יותר תיירים, פחות מרגלים. התורה כותבת, ויתורו את ארץ כנען. איך הגענו לכל המרגלים? מה קרה? איך עשינו את המרגלים? אז התשובה נמצאת אחרי השיר הבא, ובשביל שתהיו מוכנים, תכינו כבר מחשבונים קטנים בטלפונים שלכם, או אם יש מחשבון בבית, כי אנחנו להראות לכם משהו שהולך להרעיד את אמות הסיפים. אבל כל זה ועוד רק אחרי עבדו את השם בשמחה.
את השם בשמחה בואו לפניו בננננה עבדו את השם בשמחה בואו לפניו בננננה רק עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו בננננה רק עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו בננננה lefana pinana ivdu et hashem be simcha ubole lefana pinana ivdu et hashem be simcha ubole lefana bina na na na
שבשמחה טוב, בעזרת השם, בואו נמשיך, נראה מה קורה פה. לא שומע את עצמי, רגע, שומע את עצמי, רגע, אחת, אחת, כן, שומע את עצמי. טוב, יקירה, בואו נמשיך. טוב, איפה אנחנו היינו? אנחנו למעשה רוצים קצת להבין שגם אם עשינו טעויות, אנחנו קצת במצב טוב, כי השם אוהב אותנו, והשם רואה את ההשתדלות שלנו, ולמרות כל הקשיים שלנו, למרות הנפילות, בורא עולם מעריך, ודאי, 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 ודאי. אז פה אנחנו רוצים ללמוד להיות יותר תיירים ופחות מרגלים. איך עושים את זה? מישהו יכול להסביר לי? וואו. אז אמרתי לכם, תכינו מחשבונים שנייה. תכינו מחשבונים, עשיתי את זה בהשראה יומית, אז מי שלא שמע את זה, תשמעו את זה עכשיו חמוד, יש פה מסר מאוד מאוד חזק. תכינו מחשבונים, הכנתם? תכינו זריז לפני שאנחנו פה מתחילים, כי יש פה שיעור מאוד מאוד חשוב. בשביל התרגיל הזה, אני מבקש מכם להכין את המחשבון. פתחו את הטלפונים, תביאו מחשבון ותעשו כך. תבחרו איזה מספר שאתם רוצים. תקשיבו טוב, כל המאזינים. הרגע שהשיעור יהיה לרפואת. יונתן בן ספיר ראיה. בסדר? אז ככה, תכינו מחשבונים, תבחרו איזה מספר שאתם רוצים. מוכנים? אני אומר לכם מראש, אם אתם לא תכינו עכשיו מחשבון, אתם תצטערו אחרי זה. וחבל, חבל, אני מזהיר. מזהיר משון, משון זוהר, כן? לא בלחץ, אבל בשבילכם, שלא תגידו לך, איך הוא עשה את זה? חבל שלא עשינו, איך נראה את זה? איך נראה את זה? חברים, אז תכינו מחשבון שתוכלו לעשות את התרגיל הזה. אז כך, אתם בוחרים איזה מספר שאתם רוצים בחייכם. אני מציע לכם לא יותר מדי גדול, כי אתם צריכים לזכור את המספר הזה. אז שלא תכתבו לי עכשיו מיליארד 959.34 וכן הלאה, תקחו מספר הגיוני שאתם תוכלו לזכור אותו, אבל מה שאתם רוצים. אוקיי, בחרתם? תקלידו את זה במחשבון שלכם. נו, אורי תעשה את זה. תקלידו במחשבון, כן. איזה מספר שאתה רוצה? טוב, בסדר, כתבתם מספר יפה, עכשיו תכפילו אותו בשתיים. את המספר שבחרתם, כפול שתיים במחשבון, תעשו שווה. עשיתם? יפה. עכשיו, תוסיפו 6, תעשו שווה, תחלקו ב-2, תעשו שווה, ועכשיו תפחיתו מהתוצאה שקיבלתם את המספר הראשון שבחרתם. בסדר? מהתוצאה תפחיתו את המספר שבחרתם. שווה, כולכם קיבלתם 3.
איך זה יכול להיות הרב?
הבנתם? מי שעשה את התרגיל הזה עכשיו קיבל במחשבון שלו את התוצאה 3. לא אכפת לי איזה מספר הוא בחר. יופי. רוצים עוד פעם? עוד פעם תעשו את זה. תבחרו איזה מספר שאתם רוצים, זריז אבל. איזה מספר שאתם רוצים, מה שבא לכם, תבחרו מספר, קחו את המחשבון במחשב, מהר תעשו את זה, אבל אין לנו זמן פה, אנחנו פה לא תוכנית מתמטיקה. תבחרו איזה מספר שאתם רוצים, בחרתם, תכתבו את זה במחשבון. זריז, תכפילו את זה ב-2, תעשו שווה, תוסיפו 6, תעשו שווה, תחלקו ב-2, תעשו שווה, ועכשיו תפחיתו את המספר הראשון שבחרתם מהתוצאה שקיבלתם, תעשו שווה, וקיבלתם 3.
יפה. איך זה הרב?
אוקיי, קבלו משהו עכשיו יותר חזק, שזה יהיה הפינאלי כרגע, כי אין לנו זמן לדברים האלה. עכשיו משהו באמת חזק. מחשבונים מוכנים? אתם לא תוכלו לעשות את זה בעל פה, רק מחשבון. מחשבונים מוכנים? קבלו. תבחרו מספר עם 3 ספרות. תבחרו מספר עם 3 ספרות. כאילו משהו כמו 4-3-6 כזה, כן? 4-3 ספרות. עכשיו, בלי לדעת המספר שלכם, לא יודעת המספר שבחרתם, אני הולך להכפיל לכם אותו. זאת אומרת שבמחשב שלכם, מול העיניים שלכם, אתם תראו את המספר שבחרתם, ולידו את אותו מספר. בסדר? קבלו. בחרתם מספר 3 ספרות? תבחרו מספר 3 ספרות במחשבון. יאללה, תכפילו עכשיו את זה ב-7. כן, כפול 7. כפול 11. כפול 13. תעשו שווה. מה קיבלתם? עוד פעם, עוד פעם, תמחיקו הכל בלעשה עוד פעם. תבדקו את זה מספר אחר מצידי. מספר עם 3 ספרות. איזה שאתם רוצים, מספר עם 3 ספרות. תעשו עכשיו כפול 7. כפול 11. כפול 13, שווה? בבקשה. מדהים. הכפלתי את המספר שלכם. ראית, אורי? ראית? יפה. המספר מופיע מולכם, 3 ספרות ועוד 3 ספרות אחת לשנייה, אותו דבר. יפה. מי המציא את זה? מישהו יכול להגיד לי? מה זה הדבר הזה, ריבונו של עולם? איך זה הרב? איך זה? אז בואו נסביר לכם עכשיו את היסוד. והיסוד הוא כזה. יש אנשים קצת משועממים כנראה בעולם, שממציאים דברים כאלה, אוקיי? עכשיו, אני ממשיך, אולי הם לא משועממים, בסדר? אבל מישהו המציא את הדברים האלה. מישהו ישב מבחינתי שעות על גבי שעות, וניסה וחשב ועמל וטרח, ומצא את זה. ומבחינתנו השיעור הוא שאנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. פירוש הדבר, יש דברים בחיים שיש אנשים אחרים שעמלו וטרחו ויגעו, ואנחנו פשוט יכולים להשתמש בדברים שלהם. בוא נגיד את זה, אתה לא צריך למציא את הגלגל, פירוש דבר, כל אתגר שאתם מתמודדים איתו בחיים, תזכרו מה שאני אומר לכם, כל אתגר שאתם מתמודדים בחיים שלכם, 100%, אתם לא הראשונים בעולם שמתמודדים עם זה. אתה יכול להגיד לי, בדיוק הזווית שלך, הסגנון שלך, הצרות שלכם, בסדר, אבל אני אומר, בגדול, בגדול, אתם לא הראשונים שעוברים את זה. ולמה אני אומר את זה? כי אני יכול להשתמש בזה, שיש אחרים שגם עברו את זה, אז בואו נלמד מהם. בואו נלמד ממה שאחרים כבר עשו. אין חכם כבעל ניסיון, ואני אומר את זה כי אתם שומעים סיפורים סביבכם, ואתה יכול להתחזק מדברים סביבך, ואתה רואה אנשים שעברו דברים באמת קשים, ואם הם שרדו, אם החזיקו מעמד, מה התובנות שאני יכול לקבל מהם. אז כך זה גם לענייני כישלון, כך זה גם לענייני כל מיני דברים אחרים, כי אם בפרשה שלנו, שולחים 12 איש לטור את ארץ כנען. וכשאני אומר לטור את ארץ כנען, פירוש דבר להיות בחזקת תיירים. חבר'ה, תיירים. אבל אנחנו מכנים אותם מרגלים. ומה ההבדל בין תייר למרגל? התייר מחפש דברים יפים. תן לי לראות את המוזיאון, תן לי לראות את בית הכנסת הישן, תן לי לראות את הפארק. המרגל מחפש דברים לא טובים. בואו נחפש את כישלונות, בואו נחפש את איפה אנחנו למעוד, איפה אפשר להתקיף וכדומה. אתם בחיים צריכים להיות יותר תיירים. גם לגבי מה שקורה איתכם ועם כל אחד מאיתנו. יפה. אז בואו נלמד 9 כללים בזריזות. איך קמים מכישלון? א', נא לחבק את הרגשות שלכם. מה זאת אומרת? כישלון מלווה בדרך כלל ברגשות כמו חרדה, כעס, עצבות, בושה, האשמה, בסדר? תחושה לא נוחה. אני לא בדעה שצריך לברוח מרגשות כאלה. גם לא בדעה שצריך להתכחש אליהם. קרה, נכון, קרה. אני רוצה ללמוד לחבק את הרגשות האלה. לתת להם מקום מסוים וזמן מסוים. לדעת שעכשיו אני צריך, כן, קצת לנוח, מה שנקרא. קצת לעשות חשבון נפש, קצת לראות איך אני יכול להתייעל. לעזוב את הכישלון, להבין מה אני מרגיש, אתה מבין? נכון, אני מרגיש משהו עכשיו, אני קצת מאוכזב, אני קצת מפחד, אני קצת מתבייש, בסדר, חזק וברוך. אתה בן אדם, את בן אדם, וזה לגיטימי לחלוטין, וזה חלק מהחיים. זה לא אומר שאני לא מאמין, זה לא אומר שאין לי ביטחון בהשם, לא. זה אומר שאני בן אדם. וזו הדוגמה הכי הכי קיצונית, אבל היא נכונה, שאם חס ושלום יש תקופה לא טובה, נגיד חס ושלום, בוא ניקח את זה הכי חמור, יש אבלות במשפחה. לא על אף אחד מצרים, מישהו מהקרובים נפטר. לא אומרים להם, חבר'ה, הכל לטובה, תחזרו לשגרה תוך שעה, חזרתם בהלוויה, יאללה, בואו חזרה, מה קרה? למה שבעה וזה, מה זה הדבר הזה? של נפטר, תחזרו ללמוד תורה, עדיף מה שבתור אבל אתה לא לומד תורה בכלל, אתה יודע, שלך תחזרו ללמוד תורה, יהיה יותר זכויות לנפטר, נהדר. לא, אתה רואה שהתורה נותן לנו זמן גם לשבת עם הרגשות קצת. להבין, קרה פה משהו, אני לא מזלזל במה שקרה, אני לא עובר לסדר היום, יש פה איזשהו באמת זמן גם לבכות, כן? גם לבכות זה לגיטימי לחלוטין, 3 ימים לבכי, לספד, אנחנו יודעים את זה. אז גם אם עברנו כישלון, אני רוצה לתת לעצמי את המקום להיות בן אדם. נקודה שנייה, בוא נזהר מניסיונות להפחית את הכאב בצורה לא בריאה. מה הכוונה? אמרנו שהכאב גורם, הכישלון גורם לנו לכאב, להרגשה לא נעימה, אז אנחנו מנסים להשיח את הדעת, אולי ננסה לברוח דרך אוכל, אולי לעשן משהו, לשתות משהו, לא יודע מה. זה לא ירפא את הכאב. זה אולי תן לי הקלה זמנית במקרה הטוב. אבל אל תנסו להפחית מההשתדלות שלכם. פירוש הדבר, אם אדם הרי, נגיד, הוא רצה להתקבל איזו ישיבה, והוא לא התקבל. אני לא רוצה לשמוע, לא, עזב הרב, גם ככה לא רציתי את הישיבה הזאת. אני לא, ממילא לא רציתי את הישיבה. למה? אני לא צריך להגיד ככה, עד הרבה, אל תנסו לברוח מהרגשה לא נעימה. אני רציתי להתקבל ישיבה, השם לא רוצה שאני אתקבל, אני אעשה משהו אחר. לא לברוח למסיחי דעת כי הם לא בריאים. אל תחשבו מחשבות לא רציונליות לגבי כישלון. זה דיברנו שמה כישלון אומר עליי? כישלון לא אומר שאני כישלון. זה לא אומר שאני לא שווה שום דבר, או שאני לוזר, או שאני בושה למשפחה. לא. זה אומר שניסיתי, ולא אומר שהשתדלתי, ובעזרת השם, אולי פעם בא אני אצליח. דבר נוסף, בואו תלמדו מכישלונות של אחרים. בואו נלמד מכישלונות מפורסמים אפילו. יש אנשים שיש להם טלפון, טלפון חכם קוראים לזה. השם יאן בורוס קום. אומר לכם משהו? אה? יאן בוריס קום. מי זה בן אדם הזה? מי זה? זה בחור יהודי. כמו הרבה יהודים שאתה יודע, פיתחו דברים ועשו בלגן בעולם, מה שנקרא. אז אותו יאן בוריס קום, הוא היה בן 16, היה גר בכפר ליד קייב, משפחה יהודית, הוא בן יחיד. הבן אדם הזה, אבא שלו פועל בניין, אמא שלו עקרת בית, קצת מטפלת. בשלב מסוים מחליט, די, נמאס לו מקייב, אנטישמיות וזה, הוא צריך להסתיר את היהדות שלו, אתם חיים בלי חשמל, אתם חיים עולם שלישי. לא מדברים בטלפון, כולי המדינה מאזינה להם. ואז בשלב מסוים הוא ואמא שלו בגיל 16 מחליטים להגר לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. והיא? יפה, ערב. הגיעו לארצות הברית, והבחור שלנו אין לו יד ורגל, תמיד, קלט אנגלית פה ושם. התחיל ללמוד מחשבים מספרים יד שנייה, מה שנקרא. התחיל ללמוד, זה מעניין את המחשבים. שלב מסוים החליט קצת לבסס יותר את הלימודים שלו, הלך לאיזשהו מכללה שקיבלה אותו, מה שכזה, קצת סוף העולם שמאלה. ובשלב מסוים הוא קנה טלפון חכם, וראה יש חנות אפליקציות. הרגיש, תקשיב, יש פה פוטנציאל. והבן אדם הזה, יאן בוריס קום הזה, מהגר, לא בדיוק מקומי, הורים שלא בדיוק תמכו בו, מסתדר לבד, עלה על רעיון ופיתח אפליקציה, שהיום רוב העולם מכיר אותה, שנקראת וואטסאפ. שמעת? זה שלו, היהודי הזה. יש צוקרברג, ויש גם את קום הזה. אז הוא פיתח את וואטסאפ. זה לא שהוא פיתח, הוא לא יודע לפתח, הוא לא מפתח אפליקציות. הוא עלה לרעיון, תקשיב, אם יהיה כזה דבר, תפס איזשהו מפתח אפליקציות רוסי, שעזר לו לפתח את זה, הוא ועוד חבר, פתחו חברת וואטסאפ, קראו לזה. תוך חמש שנים פתחו את זה ב-2009, זה היה במולדת שלו, ב-2014 למניינם, פייסבוק הרי קונה את האפליקציה הזאת, והבן אדם מרוויח 6.8 מיליארד דולר. הבנת? מבחור כושל, לא למד בבית ספר רציני, תמיד בקייב, בא מקייב, תמיד באיזה כפר, לא תגיד קייב אפילו, קייב זה עיר מפותחת, לא מעט אפשר הגיע. מגיע, מתחיל ממינוס, לא מאפס, ממינוס, ותוך זמן קצר, לפי עמת מידה מערבית נקרא לזה, לא בקטע לצערנו רב, הוא לא קשור לדעת עיר, רצו שיחזור בתשובה, אבל עשה את הקריירה שלו, אתה מבין? בבוקר אחד, תוך 5 שנים, מ-0 מוחלט, 6.8, לא מיליון, מיליארד. אתה יודע מה זה, אתה יודע זה מיליארד? זה 1,000 מיליון, זה מיליארד. זה לא נתפס, חמוד שלי, עכשיו היה איזה אחד זכה בלוטו, לא יודע כמה, לא זוכר, לא מעוד כמה כך, לא 70 מיליון, 60 מיליון, נו, חזק, הוא ברוך. הוא יש לו 1,000 מיליון, אבל תכפיל את זה ב-6, כמעט 7. היי, אתה מבין, מה הולך פה? זהו, הוא עכשיו, טוב. הנקודה העיקרית מבחינתנו, יקירה, אנחנו רוצים ללמוד מאנשים אחרים, איך הם שורדים, איך הם מחזיקים מעמד, אז בראש ובראשונה, בוא נלמד רגע מכלב בן יפונה. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת אמו, וימלא אחריי. אומר האור החיים הקדוש, תגיד לי, מה זה התואר הזה ועבדי כלב? מה זה הדבר הזה? מי קיבל תואר כזה? מי זוכה שבורא עולם יכתיר אותו בתואר? עבדי. אה? אלא, אומר האור החיים הקדוש, כי כאן למדנו חשיבותם של העובדים את הבורא מתוך קושי וניסיונות. והעושה כן זוכה להיקרא עבד השם, זהו אמרו, ועבדי כלב. שמעתם? מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, מתוך קושי וניסיונות, זו את, זה אתה, זה כמעט כל מי ששומע אותי, בוא נהיה אמיתים. מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, מתוך קושי וניסיונות, והעושה כן זוכה להיקרא עבד השם. התדע אומר, מדוע נקרא בשם עבדי? עקב כשכר על אשר הייתה רוח אחרת אמו. הבן אדם שומע את המרגלים, מוצאים דיבה על הארץ, זה אנשים רציניים, כולם מסודרים על פי, אתה יודע, רמת הדרגה שלהם, מדובר פה ש... תאמין שיהושע הוא רק מספר 5, תאמין, זה אנשים ברמי דרג, וכולם בבת אחת, לא תגיד לי אחד, יש פה חצי חצי, כולם מוצאים דיבה על הארץ, וכלב מחליט, אני הולך כיוון אחר. אני לא נסחף אחרי החברים שלי, אני לא נסחף אחרי שטויות, אני לא נסחף גם אחרי יצר הרע שלי, אתה מבין? לא נסחף. אני מחליט, אני הולך עד הסוף. אני הולך עם האמת. מה רצון השם ממני? אי, צחיקו עליי, אי, אולי יכולים לחשב, להרוג אותי אולי, אתה יודע, לא יודע מה. אני הולך עם בורא עולם, אלו נעלה, ויכול נוכל. אל תזלזלו בכוחות שלכם, אתה הולך נגד היצר הרע, נגד הכל, אז בעזרת השם. השם ייתן לך כוח. לכן, למרות שהמרגלים הם אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וילידי ענק ראינו שם. ואתה מרגיש, יואו, 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 איך נסתדר? אז בואו ננסה לשים דברים בפרופורציה, הכל טוב, בורא עולם איתנו, ובואו נלמד מכישלונות של אחרים. המהר"ם שיק, הוא היה כישרוני או לא כישרוני? מה אתם אומרים? מה זה קשור אלינו, הרב? אני אגיד לכם, זה הכל תלוי מה הסיפור. בואו נשמע את השיר הזה אחרי זה, נחזור אליכם. מה הולך פה? אז זה ככה שמתחיל?
יש סיפור שלא נגמר.
בואו נקשיב.
ומי ידע מה יהיה מחר? כל החיים סיפור בהמשכים, והוא כתוב בידי האלוקים. וגם וגם אני וגם וגם אתה עוד לא ראינו את הסוף. וגם וגם אני וגם וגם אתה תמיד מתפללים לטוב. מה הסיפור? מה הסיפור? הוא תפור בדיוק עליך. מבראשית עד אחרית סיפור חייך. מה הסיפור? תירגע, למה לחיות בדאגה? קח הכל באהבה, הכל זה הטובה שלך. אם תקרא בין השורות את יד השם, אולי תזכה לראות. ברגע קט הסתירו את פניו, היה זה רק עוד פרק שנכתב. וגם וגם אני וגם וגם אתה עוד לא ראינו את הסוף. וגם וגם אני וגם וגם אתה תמיד מתפעלים לטוב. מה הסיפור? מה הסיפור? הוא תפור בדיוק עליך. היא בראשית עד אחרית סיפור חייך. מה הסיפור? תירגע, למה לחיות בדאגה? קח הכל באהבה, הכל זה הטובה שלך. וגם אני וגם אתה. מה הסיפור?
עליך דיבר ראשית עד אחרית סיפור חייך מה הסיפור? תירגע למה לחיות בידי אגר ככה הכל באהבה הכל זה הטובה שלך
טוב עכשיו שם יותר טוב? בוא נראה שנייה, היה לנו פה בעיה בסאונד, חבר'ה. בוא נראה מה קורה פה עכשיו, נראה לי יותר טוב עכשיו. טוב, אז מה אני צריך לחזור על כל מה שדיברתי מקודם? מה אתם אומרים? טוב, בוא נתקדם. אז ככה, וואו, אז מה לא שמעתם כלום מה שדיברתי? כאילו, וואו. טוב, אין מה לעשות, אנחנו ממשיכים מאיפה שאנחנו עכשיו. זה המציאות, אי רצון שהדברים יהיה... טוב, הלאה. אז ככה, אנחנו עכשיו רוצים ללמוד קצת מאנשים שאתה יודע, היה להם כביכול קשה, ולמרות שהיה להם קשה, ואולי את כל התירוצים שבעולם להישאר עם הקושי שלהם, הם לא ויתרו לעצמם. אחד מהם היה המהר"ם שיק. המהר"ם שיק, רב מוישה שיק, זכר צדיק קדוש לברכה, אחד מגדולי גדולי פוסקי הונגריה. הוא הביא את הגמרא הידועה של מסכת יומא, כולם מכירים אותה, שרב לוזור בן חרסום מחייב את העשירים, הלל מחייב את העניים, הבאנו את זה כמה פעם בתוכניות שלנו, פירוש הדבר, שתחשוב עכשיו מגיע איזה אדם עשיר הישר מדובאי. ואיש עסקים אומרים לו, תקשיב, למה לא עסקת בתורה? הוא אומר להם, חבר'ה, מה אני אעשה? אני הייתי עסוק, טיסות, כל הזמן, אתה יודע, קונקשן, אין לי זמן, לא היה לי זמן לכלום. הראש שלי היה בעסקים! אומרים לו, תגיד לי, אתה יותר עשיר מאליעזר בן חרסום? אתה יודע מה זה בן חרסום? בן אדם היה לו 1,000 אוניות בים, 1,000 ערים ביבשה, פוצץ בכסף, ובכלל זאת למד תורה. אז ממילא אין לך שום תירוץ, יאללה לגיהנום. טוב, סיימנו עם העשיר. מגיע אדם עני. מי מחייב אותו? זאת אומרת, שואלים את העני, למה לא עסקת בתורה? הוא אומר, תקשיב, הייתי עני, הייתי אצל ערוץ בשתי בלחים, מתחילת התפילות עד סוף התפילות, לא היה לי זמן לכלום, מחילה, לא למדתי, סליחה. אומרים לו, היית יותר עני מהלל הזקן? הלל היה חוטב עצים. אתה שומע את זה? חוטב עצים, הלל הזקן. חצי טראפיק לאשתו, חצי טראפיק לשומר בית המדרש, לומד, נגמר, יאללה, קדימה לגיהנום. ואז מגיע המהר"ם שיק ואומר, אני אחייב את בעלי הכישרונות החלושים. אני אחייב את בעלי הכישרונות החלשים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני אחייב את אלה שחושבים שהם לא מוכשרים. למה אני חייב אותם מהמר"ם שיק? כי הוא העיד על עצמו שבתחילת דרכו לא היה לו אפשרות בכלל לתפוס את לימודו. אלא אם כן למד את העניין הרבה פעמים. ובראשית דרכו אף הוא צריך לחזור 40 פעם על כל דבר. ובכל פעם ופעם בכה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לא מצינו בתורה שמי שהוא קשה הבנה לא צריך ללמוד. אלוקים תקשיב, לא כתוב שמי שהוא חלש לא צריך ללמוד. אז אני חלש, נכון. אז בורא עולם בבקשה תעזור לי, בבקשה תזכה אותי שיפתחו לי שערי שמיים, שאני אבין מה אני לומד. וכך היה מדי יום ביומו זמן ארוך. ואתה אומרים עליי שאני יכול ללמוד. ואז הוא אומר, לכן אני, ברוך השם, נפתחו שערי החוכמה שלי, כי הבעל יתהר מסיין בידו. ואז הוא אומר, לכן אני אבקש אתכם, אל תאמרו כן, אל תאמרו שאתם לא מסוגלים, שאתם לא יכולים, אלא יתפללו למי שהחוכמה שלו, שייתן לכם בכל יום ויום דעה, בינה והשכל כדי להבין את השיעור של היום הזה, ואחר כך תתחילו ללמוד וללמוד עד שהשיעור יהיה רגיל בפיכם, ואם תעשו כן, השם הגדול יעזור לכם ותוכלו לקיים את מצוות השם ותורתו, תהגו בו ביום ובלילה. טוב, מה זה קשור אלינו? זה קשור שפשוט מאוד, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים, או שקשה לנו. למה אנחנו מוותרים לעצמנו כל כך מהר? למה אנחנו מוותרים לעצמנו כל כך מהר? כי אנחנו חושבים שאנחנו, כל הדיבורים האלה יפים לאנשים אחרים, לא לעצמנו. אז עכשיו השאלה, מאיפה אני צריך לחזור על החומר? מה? טוב, בוא ניגע בדבר אחד, בסדר? ביקשו שאני אחזור על התרגיל הזה. מה, למה שאני אחזור על זה דווקא? טוב, בואו נחזור על תרגיל אחד קטן שאמרתי לכם שאז ישתתק פה כל העסק. וכדי שתוכלו לעשות את זה לחברים, אולי תיהנו מזה. אז אמרתי לכם להביא מחשבון, זה היה לפני הפסקת המוזיקה, מה שנקרא, שהורידו לנו את השיר, קצת לא שמעו כך טוב. אמרתי להביא מחשבון, אבל בואו, לא נעשה את זה עכשיו. הרעיון העיקרי מבחינתנו, אנחנו צריכים לחפש דרכים להתחזק. והיה אצלי בתוכנית, בהשראה ימית, יהודי נחמד, בשם צבי, צבי וישינגרד. צבי, או אולי אפילו צביקה, צביקה וישינגרד. והיהודי הזה, הוא אמר הרב, אני 15 שנה עבדתי במתכות. פירוש הדבר, אבא שלו היה לו מפעל מתכות, והחלום של אבא שלו היה שהבן שלו יעבוד איתו. ועבדתי עם אבא 15 שנה, וזה החלום של אבא, שהבן שלו ימשיך אותו. עד שבשנות ה-90 הוא מספר, היה משבר כלכלי מאוד גדול, והמפעל של אבא שלו קרס. וקרס ברמה כזאת, שהוא נפל עליו חוב של 2 מיליון שקלים. בגלל שהוא היה ערב למפעל, וכל החובות נפלו עליו, בין השאר גם עליו, 2 מיליון שקל, לך תנסה להחזיר עכשיו. מאיפה? הוא בחור צעיר, מה זה בחור צעיר? תראה, הוא נשוי טרי, בן אדם הזה 15 שנה עובד עם אבא, הוא סביבות גילה עכשיו, גילה 30 פלוס שלו. איך? מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? אפילו עורך דין הוא לא יכול היה לקחת, כי העורך דין אמר לו, אם אין לכם כסף לשלם לי, אני לא הולך לעבוד אצלכם בחינם. וכסף לא היה לו, כי הוא גם כך חייב 2 מיליון. אז מה שהיה, תקשיבו טוב, הוא פשוט בלית ברירה, אמר, אם אין אני למילי, הלך לשבת בספרייה שנקראת בית אריאלה, ספרייה, אם אתה יודע, חצי ספרייה לאומית כזאת, ישב וקרא, ישב ועמל ולמד את כל הספרים שקשורים לזה, מה זה פשיטת רגל, איך עושים את זה, איך מדווחים, מה חייבים, מה לא חייבים, אפשר לפתור את החובות, למד, ופשוט ייצג את עצמו בבית המשפט. אין עורך דין כסף, הוא ייצג את עצמו בבית המשפט. וזכה, זאת אומרת, ביטלו לו את החובות, הוא הכריז על פשיטת רגל, ומי פה אמר, תקשיב, אם בורא עולם העביר אותי את זה, זה לא סתם שאני אשאיר את זה לעצמי, אני הולך לעזור לאנשים אחרים במצב הזה. הלך למד עורכות דין, בגיל 30 פלוס, סיים עורכות דין, והיום הוא עובד כעורך דין שמסייע לאנשים אחרים שנכנסים לברוך הזה. מבחינתנו יש פה שיעור מאוד חשוב, שאתה רואה איך אתה יכול למנף משהו שקורה לך, לא להישאר עם כל החבילה ולהתמסכן ולחשוב אני מסכן, לא, אני לוקח את זה ומנף את זה, משתדל לראות את הטוב. כידוע הסיפור בגמרא שמביאה על רב לוזור, רב לוזור הבן של רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא מספרת שרב לוזור הוא בשלב מסוים רוכב על סוס, הוא חוזר ממגדל גדור, שיש שם מקום כזה מבית רבו, והוא למד שם הרבה מאוד תורה, ברוך השם, והרגיש מה שנקרא על הסוס. אתה יודע, הרגשה טובה, תקשיב, למדתי, הרבצתי פה שטייגן לפנים. ובשלב מסוים, אומרת הגמרא, שמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה. כאילו הרגיש באמת טוב, ברוך השם. ודתו הייתה גסה עליו, ונזדמן לו אדם אחד. מגיע אדם אחד מכוער, וואו. וכבר חז"ל מביאים כמה מפרשים שהוא לאו דווקא מכוער פיזית, אולי מכוער במעשים שלו. ותכף נראה שהבן אדם הזה היה למעשה אליהו הנביא, שבא ללמד את רב לוזור שיעור, אבל כמובן דרכו גם אותנו. אמר לו אותו בן אדם, שלום עליך רבי. אז אותו אדם בא לבן של רבי שמעון בר יוחאי, ורב לוזור אומר לו, שלום עליך רבי. ואז לא יחזיר לו, כאילו רב לוזור, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, לא עונה לו, אלא אומר לו יותר מזה, אמר לו ריקה, כביכול חתיכת, במילים שלנו, כן? ריק, כאילו כלומניק. כמה מכוער אותו האיש, הוא אפילו לא אומר, כאילו אתה, בלשון כאילו נסתר, כמה אותה, ההוא. והבן איש חי מסביר כמה מעשיו מכוערים, אתה, מה אתה פונה אליי, כאילו תחשוב, אתה רואה את הרב, שלום כבוד הרב, מה, חבר שלך מה שנקרא, מה זה הדבר הזה? טוב, בקיצור, אז הוא אומר לו, כמה מכוער אותו האיש, ואולי שמה כל בני עירך מכוערים כמוך, אולי אתה מגיע במקום של מכוערים, מה שנקרא. אוקיי, כך אומר לו. אמר לו אותו האיש, ואז אותו האיש ישו, שזה היה אליהו נביא, מחזיר לו קונטרה, איני יודע, בוא, את האמת, אני לא יודע אם, כל, אם אני כזה מכוער, ואולי כל בני עירי, לא יודע, אבל בוא, לך לאומן שעשה אני, לך לבורא עולם עכשיו, ותגיד לו כמה מכוער כלי זה שעשית. זאת אומרת, לך לבורא עולם, ותגיד לו מה שאמרת לי.
וואי.
אדם אחר היה מתעצבן, חצוף אחד, אני, אתה לא מתבייש לדבר עליי ככה, מה אני חבר שלך? מה, אתה בא לתת לי מוסר פה? בוא נדעו, אוף, כבכל, אה? לא. רב לוזור, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, מבין מיד שהוא טעה, ומבין שהוא לפי דרגתו היה פה כישלון, הוא יורד מהחמור, נשתתח לפניו, תחשבו, רואים את הרב עם כל העוצמה, משתתח על הרצפה, כבכל, וואו. אומר לו, נעניתי לך, זאת אומרת, סליחה, סליחה, מחולי, מבקש ממנו סליחה. אמר לו אותו האיש, אני לא מוכל לך. טוב, אני הייתי קם, אומר, אתה לא רוצה מחולי, אני תמחל חצוף אחד, אין בעיה. לא, רב לא עוזור עוד יותר מזה, אומר. הוא הולך אחריו. הולך אחריו עד לעיר של אותו בן אדם. זאת אומרת, כברה דרך, וכל הדרך מנסה לפייס אותו. איזו ענבה, זה לא נתפס הדבר הזה. אני הייתי אומר שילך גם כן, תבין, חושב את עצמו. אני מבקש לך סליחה, נו, טעיתי, אוקיי. לא רוצה לסלוח לי, חפש, מה שנקרא. יואו. לא, רב לא עוזר הבן של רבי שמעון בר יוחאי הולך אחריו עד לעירו. יצאו בני עירו לקראתו. היו אומרים שלום עליך רבי, שלום מורי ורבי. כולם מבינים, תבין, רב לא עוזר הבן של רבי שמעון מגיע. צדיק הגיע לעיר. מפה לשם, שם לפה, הבן אדם אוכל לו, בלבד שלא תהיה רגיל לעשות כן. נכנס רב לוזור בן רבי שמעון בר יוחאי לבית המדרש ואמר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. זאת אומרת, בעצם רוצה ללמד אותנו, א', אל תהיו קשים, גם לא עם עצמכם, זה לא טוב. אל תתלהב שאתה מצליח בחיים יותר מדי, תזהר. יש את המשפט הידוע שמי שנמצא באור שוכח מי שהיה איתו בחושך, אתה מכיר את זה? מי שנמצא באור שוכח מי שהיה איתו בחושך. לכן אנחנו צריכים מכל דבר ללמוד. למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? אתה יכול להסביר לי מה זה קשור? הלו, מרים דיברה לשון הרע באח שלה. אז הם היו צריכים להבין, לא מדברים לשון הרע. אבל מה זה קשור? היא דיברה באח שלה, קודם כל. בית במקרה או לא מקרה, אח שלה זה משה רבנו. אדון כל הנביאים. אז ברור שאחת שמדברת על לשון הרע על אח שלה, על משה רבנו, צריכה עונש. למה הם צריכים ללמוד מנה? לא לדבר על עצים ואבנים? מה זה קשור? עצים ואבנים? מה קשור בכלל? אלא מביא הרב שבוב, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא מביא למעשה, אתה צריך ללמוד, עד הרבה, שכמו שהיא ראתה, כמו שהיא כביכול דיברה רע, ולא משנה על מי בכלל, על... תדברו רע. עזבו את הרע בצד. זאת אומרת, זה היה הכביכול מה שבאו אליה בתביעה. באו אליהם, אתם לא רואים מה שהיא דיברה רע, אל תדברו, אל תראו את הרע כל הזמן. די לראות את הרע. ואני אומר את זה לעצמי, מכיוון שאתה יודע, יש לנו נטייה גם כן לפעמים, אתה יודע, להתעצבן קצת, לראות, הנה, הוא עשה ככה, הוא עשה אחרת, ואנחנו לא תמיד מבינים חשבונות שמיים, יש פה בורא עולם שמנהל פה את העניינים, ולכן התפקיד שלנו זה להחזיק חזק, לא להתבלבל, ולדעת שמן בורא עולם רוצה לטובתנו, וגם אם אתה רואה ארץ אוכלת יושביה, תבין שהם סך הכל מתעסקים במתים שלהם, כדי שאתה תוכל לבדוק את הארץ, לראות איפה הדברים הטובים ולהתקדם. בשביל זה, בוא נשמע קצת איזה זמירות שבת, שגד אלבז, שיכנס לנו קצת לאווירה של שבת.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
עשרים שנה של...
איזה בוקר מושלם, אין מצב שאני יוצא מהמיטה.
אדוני, מה החלטת? אתה רוצה את המזרן? איקאה חוגגת 20 שנה בישראל. 20% הנחה על כל מחלקת מיטות ומזרנים. בתוקף עד 4 ביוני עוד גמר המלאי.
איקאה.
האזינו לדברי המקובל רבי דוד בצרי שליטה.
אסור להכניס מכשירים לא טובים, ממש מזיקים לנשמות של הילדים ולבן אדם בעצמו, ובסוף אין לו פרנסה או אין לו שום דבר. וכל אחד שיזכה להוציא את זה מהבית, שיהיה לכם ילדים צדיקים, כל הבית מתברך באושר גדול.
קבלו על עצמכם עכשיו חיזוק ושמירת הבית, ותוכלו למסור את שמכם לברכה לזכות לישועה גדולה. חייגו 074-796-2023 074-796-2023. עם ישראל מתנתקים ומתברכים.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
הצעד הראשון להצלחה שלך מתחיל במכללה ירושלים. הצטרפי ליום פתוח חווייתי ביום ראשון כף וב בסיוון, ותכירי את מגוון מסלולי הלימוד לתואר ראשון ואת שפע המלגות וההטבות. היום הפתוח בהשתתפות הרב ברוך סלי, ראש מדרשת אוריה. שובר מתנה יוענק למשתתפות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו 02-6750-918. המכללה ירושלים.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע, בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ובואו אנחנו קצת נתקדם בחיים, אוקיי? בואו נראה קצת, בואו לא נהיה חגבים. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שמרגלים ונהי בעינינו כחגבים. אדם שחושב שהוא חגב, כך הוא יתייחס לעצמו. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אם אתה מרגיש שאתה חגב, אם את מרגישה שאת חגבית, אז מן הביטחון העצמי שלנו נמוך, והערך העצמי שלנו נמוך. והשאלה היא איך אנחנו יכולים לשפר את זה, ולמה בכלל כדאי לשפר את זה. אז קודם כל, אחת הסיבות שכדאי לשפר את הביטחון העצמי שלנו, זה קודם כל להבין שאם הביטחון העצמי שלנו יהיה גבוה, הביצועים שלנו יהיו טובים יותר. מה זה קשור? אני אגיד לכם. אדם שמרגיש שהוא לא שווה, או שהוא בלחץ מעצמו כל הזמן, אז ממילא הוא מבזבז אנרגיה וזמן על הדאגות, שהוא לא מספיק טוב וכדומה, ומה יהיה, מה יגידו עליי, במקום להקדיש את עיקר האנרגיה לתכלס מעשים. תכלס עשייה, בואו נתמקד במה שצריך לעשות, נשתדל לעשות זה הכי טוב שבעולם, והשאר משאיר לבורא עולם. כן, גם להתחזק קצת, אתה יודע, באמונה, אני לא מנהל את העולם, אתה מבין? התוצאות בדיון של בורא עולם, ומה היה אצלנו בתוכנית השבוע, רבי אהרון יצחק מר לפידות. אבא של, יפה, נכון, של אישי, אבא של אישי, יהודי יקר מאוד, שהיה 30 שנה רב צבאי. ואחרי 30 שנה בתור רב צבאי, שאתה בעצם אחד התפקידים שלך, זה ללוות משפחות, אתה יודע, לא על אף אחד מישראל, כמו משפחות שקולות, כמו נכי צהל, כמו הלומי קרב, אתה יודע, בכל זאת כבוד הרב, כבוד הרב, אז במילא זה אחד מהתפקידים שלו, ולאחר שהוא פורש מהצבא, הוא מחליט, במקום ללכת לפתוח איזה עסק או משהו כזה, מחליט לנצל את כישוריו למה? יפה, להתנדבות. והוא פשוט הולך ומתנדב בבית החולים שניידר, בפתח תקווה, כדי לחזק ולשמח משפחות, ילדים. תחשבו, לא על אף אחד מישראל, משפחה שנוחת עליה ברם ביום בהיר, אירוע, שפתאום זה יכול להיות תאונת דרכים, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות דברים שלא מתכוננים להם, ופתאום בלי שום מחנה מראש צריך להתמודד עם אתגרים לא פשוטים. וכשאתה פוגש מישהו שהוא, אתה יודע, מי שלנו, מה שנקרא, שאתה מרגיש, וואי, הנה פתאום מישהו כזה אובייקטיבי, לא מצוות הרופאים, שלך תדע, אתה מרגיש, לא יודע, אולי הם חסים מני משהו, אולי. אתה פתאום פוגש מישהו שנותן לך קצת אינפורמציה, ומעודד פה, וזורק מילה שם, זה מאוד מאוד מחמם את הלב. אמרתי לו, תן לי סיפור אחד, שבאמת השאיר את חותמו עליך, ועל שאר צוות הרופאים. בוא נקח. שיום אחד הגיעו זוג חסידי, זוג חסידי שהבת שלהם באמת קיבלה את המחלה בצורה קשה מאוד מאוד, והמצב הלך והידרדר עד כדי כך שסגן ראש מחלקה החליט לקחת אותם לשיחה ובעצם לתת להם את התמונה המלאה ולהכין אותם לגרוע מכל. הוא ביקש מהרב לפידות שגם כן יגיע, שאתה יודע, בכל זאת זוג חסידי, והוא הולך לבשר להם בשורה לא פשוטה, והוא רופא לא, אתה יודע, לא דתי, אז אתה יודע, שיהיה פה איזשהו גורם דתי מקשר, זה יכול רק לעזור. והוא מספר שהרופא מסביר את התמונה להורים, ואומר להם, תקשיבו, המצב של הילד לא טוב. ולא טוב זה מחמאה, הכוונה שזה ילדה, סליחה, המצב שלה הוא אנוש, אבל הרבה אחרי אנוש כבר. זאת אומרת, אני בעצם הבאתי אתכם לפה כדי להסביר לכם שכנראה המצב הוא שצריך להיפרד מהילדה. והוא רואה שאחרי שהוא מסיים את דבריו, במקום לראות, אתה יודע, בדרך כלל במצבים כאלה יש צעקות, יש בכי, יש אולי כעס, לא יודע, אתה יודע, יש ככה סערת רגשות. הרופא רואה שההורים נשארים כאילו הם שמעו פה את התחזית. לא תגיד לי חדשות אפילו, תחזית, בסדר? כאילו זה חזק וברוך. אז הרופא מסתכל על הרב, אולי הם לא הבינו מה שמדברים אליהם. אז הרב כאילו, תראה, אולי הם מדברים יידיש, לא הבינו כאילו מה שהרופא מדבר אליהם. אז הרבנית, מה שנקרא, האימא, לקחה את רשות הדיבור, והיא אמרה, אתה יודע, בנונשלנטיות קוראים לזה, כאילו ברוגע לגמרי, אתה יודע, באיזון גמור, אומרת לו לרופא, אני שומעת, אני מכבד את מה שכבודו אומר, אבל מבחינתנו מי שמכריע זה רק הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להגיד את הדעה שלך, אתה יכול להגיד את הצד שלך, אני מרשה לך מה שנקרא, אבל מי שיכריע מה יהיה בסוף זה רק בורא עולם. ועד שהוא לא מסר את התשובה שלו, אנחנו בשלנו נמצאים באותו מצב. תקשיבו, הרופא חשב אולי, אתה יודע, הם לא יודע מה קורה איתם. אבל עם אמונת ברזל, אתה מבין? אנחנו מחכים לתשובה של הקדוש ברוך הוא. עם כל הכבוד לכולם פה. אתה צריך לעשות את העבודה שלך, אנחנו מבינים, מכבדים, מוכירים, אבל רק הוא יחליט. והרב לפידות אמר לי, שהבת הזאת, הילדה הזאת, בסופו של דבר הבריאה. והרופא אמר לו, אם יש סעודת הודיה שאני רוצה להיות, זה סעודת הודיה של הבחורה הזאת, של הילדה הזאת. כי זה לא כנגד כל הסיכויים. זה הבלתי יאומן בעצמו. ועבורנו להתחזק ביציבות, אתה מבין? לא להתרגש מה שקורה. אל תבזבזו אנרגיה על דאגות, על זה שאני מספיק טוב, כן טוב. אני עושה את שלי ומשאיר את השאר לקדוש ברוך הוא. אז אדם שמחזק את הביטחון העצמי שלו, תכף נדבר אולי איך, כן? בשביל זה אנחנו פה, אנחנו לא רק באים לעשות. אז אם אתה אדם רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלו, הוא ירוויח ביצועים טובים יותר, כי אמרנו שהוא מתמקד במעשים ולא מבזבז אנרגיה לדאגות וכן הלאה. דבר שני, מערכת היחסים סביבו היא הרבה יותר טובה. למה? כי אדם שמחובר לעצמו, אדם שטוב לו עם עצמו, טוב לו גם עם הזולת. אדם שלא סובל את עצמו ולא אוהב את עצמו וכועס על עצמו, אז לא כיף להיות איתו, כי הוא משליך את זה לזולת. דבר שלישי, אדם שיש לו ביטחון עצמי, הוא פתוח להתנסות בדברים חדשים. ממילא, אם הוא פתוח להתנסות, הוא יגדל, הוא יתפתח, יפה. דבר רביעי, יש לו חסינות. חסינות לא מה הממשלה, אלא חסינות, הכוונה היא מה קורה שאדם נופל, אתה יודע, פתאום, נחום תקום כזה. ככל שיש לו חסינות יותר, הבן אדם, כי יש לו יותר ביטחון עצמי, יש לו יותר חסינות. הכוונה היא שהוא יקום, הכל בסדר. נכון, הוא נפל, יאללה, הוא קם, מתמודד, נהדר. אין לו יתרונות פשוטים אפילו, למי שיש לו ביטחון עצמי, ובעל ערך עצמי גבוה. אז איך עושים את זה? בואו נתחיל. דבר ראשון, תפסיקו להשוות. מספיק להשוות את עצמנו לאחרים. כי ברגע שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים, בדרך כלל זה נראה שאחרים טובים יותר מאיתנו, או שהם יותר מצליחים מאיתנו. נגשה לי היום אישה חביבה, באמת, סבתא טובה. והיא אומרת שהיא רוצה יותר להרגיש, מה שנקרא, שמחה בחיים, ואתה יודע, התלהבות מדברים שקורים בחיים. למה? כי רואה אנשים אחרים, אפילו מהמשפחה, שבאמת מתלהבים מכל דבר ושמחים מכל דבר. סליחה שאני אומר, אני לא מתפעל מאנשים. אתם יודעים למה? כי א', יכול להיות שהם טיפוסים כאלה, וב', יכול להיות שזה רק מוחצן, אבל בפנימיות שלהם אדם יכול להיות מרוסק לגמרי. אני לא, אל תשוו את עצמכם לאחרים. לא משנה מה קורה, אתה יכול להשוות את עצמך לעצמך, דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל אמרנו שבמסלול של התחרות אנחנו לא מתחרים מול מישהו אחר. אנחנו במקרה הטוב מתחרים מול עצמנו, בואו נראה איך אני יכול להתקדם יותר וכדומה. אז דבר שלנו, נפסיק להשוות. אם אתם רוצים ערך עצמי גבוה, נא להפסיק להשוות את עצמכם לאנשים אחרים. תתמקדו בעצמכם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נקיף את עצמנו באנשים חיוביים. ככה זה, אם אתם עם אנשים שכל הזמן גורמים לכם להרגיש לא בסדר ולא מספיק טובים ושופטים אותנו ומקטלגים אותנו, אז בואו נפריד. אם זה ההורים, אז לקבל באהבה, הורים לא מחליפים. אין מה לעשות, הם רוצים את זה לטובתנו, הם אוהבים אותנו, אל תיקחו את זה אישית, תנסו לקחת את האמת ממי שאמרה, תנסו להתחזק, להפנים, אין אשן בלי אש, אבל זה אם זה ההורים. מה קורה עם מי שיורד עלינו, מהיר לנו וכדומה, זה חברים. אז אני הייתי מציע לכם כן לחפש לפחות חברה אחת, חבר אחד, מישהו שבאמת קצת יפרגן לכם, שיחזק אתכם, שיעודד, כי אנחנו צריכים את זה בדור שלנו. וכשאני אומר שצריכים את זה בדור שלנו, אז אתם יכולים גם לנהל איזה יומן של הקראת הטוב. בסך הכל, בוא, כל אחד מאיתנו, יש דברים טובים סביבו. יש דברים טובים סביבו, ולכן אנחנו רוצים לראות את זה ולהעריך את זה, וזה חשוב מאוד. דבר שלישי, תדאגו לגוף שלכם. כמה שזה נשמע מוזר, אבל אם אדם מזניח את עצמו, אתה יודע, לא אכפת לו מה הוא אוכל, מתקלח, לא מתקלח, כאילו, מרגיש מוזנח, הערך העצמי שלו יהיה בהתאם. אלא כן, הוא ממש פרוש, אתה יודע, כל היום מעמל בתורה, נוברדוק, חילו, אין בעיה, זה לא אכפת לי. אבל אדם רגיל, שאם אתה מזניח את הגוף שלך, אם את מזניחה את עצמך, אז גם יהיה לך ביטחון עצמי נמוך, תרגיש שאני לא שווה כלום, נמאס לי, אני מגעיל את עצמי, אני תראה איך אני נראה. אז נא לדאוג לעצמכם בשלושה מישורים. מישור אחד, זה דיאטה. לא צריך להיות רזים, אבל צריך כן לשמור על דיאטה, כי אם אתה אוכל כל מה שבא לך, אתה מרגיש לא טוב, אתה מרגיש כאילו איך איך הרבה פעמים. אז קצת דיאטה זה טוב, התעמלות, בבקשה לשמור על הגוף, בהחלט השתדלות טובה, התעמלות פה ושם, ושינה, מאוד חשוב לישון כמו שצריך, כי זה דבר שהוא הכרחי. והדבר עכשיו הנוסף, תהיו נחמדים לעצמכם. תהיו נחמדים לעצמכם, אל תצבעו את החיים שלכם בשחור, בואו ניקח אפילו את יסוד התשובה של רבינו יונה. רבינו יונה, שערי תשובה זה ספר כזה, נשמע קצת מפחיד, נכון? אתה יודע, שערי תשובה הוא כזה קטלני מה שנקרא. אבל תראה מה הוא כותב ביסוד התשובה. אומר הרב כך, שלח לנו הקדוש ברוך הוא ביד עבדיו הנביאים, ביד יחזקאל הנביא, נאום השם אלוקים, שובו והשיבו מכל פשעכם. ולא יהיה לכם מכשול אבון. מה זאת אומרת? אל תיתנו למה שיכשיל אתכם, זה אבונות שלכם. השליחו מעליכם את כל פשעכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? פירוש הדבר, הוא אומר, אל יבהילו רעיונותיו. אתה בא לחזור בתשובה, פתאום אתה יודע, יצרה מתחיל להראות לך את כל הרזומה שלך. מה אתה עושה? צחוק. אחי, אתה גמור לגמרי. אני לא רוצה להעליב אותך, אבל אין לך תקנה. מי תתחתן איתך? מי תתחתן איתך, גברת? אך, תראה, איפה את מסתובב? מה את עושה עכשיו? מה את עושה? אתה חושב שאת עובדת עלינו? אנחנו יודעים איזה טלפון יש לך, אנחנו יודעים אם היא הסתובבת. תקשיבו, יש לנו הקלטות של שיחות. הרי, מה זה? הודעות תפסנו. יופי. יקיריי, לא נצחים להרבות במילים, אבל יהושע בן נון בוחר להתחתן עם הגבר, עם האישה בשם רחב. אתה יודע את זה? יהושע בן נון, בן אדם שהוא, אתה יודע, הממשיך של משה רבנו, אין לך יותר ממנו, הוא בפסגה שבפסגה. תיאורטית כל בחורה בעולם, דאז הייתה רוצה להתחתן איתו. תחשבו, במילים שלנו, אז, תראה, היום יש כאלה שמעריצים, לא יודע, זה גם כן עלוב הדבר הזה, אבל נגיד, הוא מעריצים זמרים. עכשיו הם יראו איזה זמר, יו, אני לא מאמין, זה. בלי להזכיר שמות, אבל כן. או להבדיל בעולם בחוץ, שחקן כדורגל, יו, אני לא מאמין, אני חולה על מסי, כאילו. אז בעולם שלנו יש כאלה שמחפשים להעריץ אנשים, בסדר, חזק וברוך. בעולם דאז, אין את מי להעריץ. אין שחקנים, אין עשירים, במדבר כולם. אז את המנהיג, לכאורה, זה כולם מעריצים. לכאורה, יהושע יכול לבחור איזה בחורה שהוא רוצה להתחתן איתה. מישהו רוצה, כל אחד תשמח, להתחתן עם יהושע בן נון, מצביא דגול, צדיק יסוד עולם, מנהיג עם ישראל, נכנס בספרי היסטוריה. משה קיבל תורה מסרה ליהושע. אם הוא יכתוב ספר על משה רבנו, מולטי מיליארדר. טוב ספר משה רבנו, הוא היה התלמיד של משה רבנו, אין אף אחד אחר. טוב, אז הוא בוחר להתחתן עם רחב, גיורת קודם כל, בואו נשים דברים, היא גיורת, ומעבר לזה שהיא גיורת, לכאורה יש צד בחזל שהיה לה עבר מסוים, נכון? ולמרות זאת, יהושע בן נון מתחתן איתה. או נגיד ההפך, היא זוכה להתחתן עם יהושע בן נון. מה זה יכול ללמד אותנו? שממש, אבל ממש לא מעניין אותי העבר שלך. הלוואי גם בדור שלנו זה היה ככה, אה? לא אכפת לי העבר, לא אכפת לי מי אתה, בעל תשוב ולא בעל תשוב, וגיורת, לא גיורת. המעשים עכשיו הם אלה שקובעים. וזה היה מולטת לנו עידוד מאוד גדול. כי בפועל לא אכפת לי מה בפועל ביום יום, אני אומר לכם. לא אכפת לי מה דעתם של אנשים, אכפת לי מה דעתו של בורא עולם כביכול. ואם זה מה שכתוב לנו בתנך, אז זאת דעתו של בורא עולם. ואם יהושע בן נון יכול להתחתן עם רחב, אז מכל הבנות זה מה שהוא בוחר? אז אני אומר לכם, אני קורא פעם את רבנו יונה, ואל יבהילו רעיונותיו ואל יניחו לשוב כי יבוש מחטאיו. אל תיתנו לשטויות שעשיתם, לכישלונות שנכשלנו, להבהיל אתכם. למה? אומר, כי יחשוב איך יוכל להעז פניי ולשוב. איך אני יכול לחזור בתשובה? אני מתבייש לעמוד מול בורא עולם אחרי השטויות שעשיתי. ואני רחטאתי ועביתי ופשעתי וחזות וחזות עשיתי. ועברתי ושניתי ושילשתי עד אין ספורות. אני מדבר פה על אחד רציני. תראה, הוא עשה עבר ושנה ושילש עד אין ספורות. זאת אומרת, הבן אדם עמד מול בורא עולם בעשרות ימי כיפור והבטיח והתחנן והצלח לנו והבטח לנו שער ועוד פעם שטויות ועוד פעם שטויות ועוד פעם שטויות. זרקו אותו מהישיבה הזאת, מהישיבה הזאת, מהישיבה הזאת, הביתה. שלכאורה, נו, באמת, אין לו תקנה, חלס. והוא אומר, איך אבוא עוד לפניו כבושת גנב כי ימצא. תחשבו איזה בושות מרגיש גנב שתפסו אותו, לא גנב סתם, גנב שתפסו אותו. כן בושתי לעמוד לפניו, ואף איך ארמוס חצרה ואיך אשמור חוקיו. תראו, זה מילים גבוהות כאלה, אבל עבורנו, במשפט אחד, אני מתבייש בעצמי, אין לי פרצוף, מה שנקרא, להרים ראש מול בורא עולם. עדיף שנלך הביתה, נראה לי. עדיף שנלך לים, אני ואבטיח. הוא אומר ממש לא, אל יחשוב כן, אל יחשוב כן, לא רוצה לשמוע כאלה דיבורים. כי המסית יושב כזבוב במפתחי הלב. עכשיו, מחרבן יונה, יושב לך יצר הרע בתוך הלב שלך כזבוב. אמרנו שיש תייר ויש מרגל, נכון? אז יש גם דבורה וזבוב. נכון? מה ההבדל? מה ההבדל משניהם? דבורה מחפשת, תן לי פרחים, תן לי צוף, וזבוב מחפש 3 נקודות. יפה. אז היצר נמשל לזבוב. אז הוא מחפש את הדברים הרעים שלך. במפתחי הלב הוא שלך, בפנוך הוא יושב לך. הוא מתחדש עליו בכל יום, צופה ומביט להכשילו. תבין, הוא מתחדש כאן בבוקר, היצר שוטף פנים, אחי, כוחות מחודשים. צופה ומביט להכשילו. תראה איזה מפחיד זה, אה? צופה ומביט, כמו שיש תצפיתניות של צהל, כל היום 24/7 הם מתצפתים על הגבול. בוא נראה. אומר לך רבנו יונה שיצר הרע, א', מתחדש עליך בכל יום, אין לו כאילו זקנה, או כאילו חלס, נמאסתי מהבן אדם, אני עייף היום, נלך לישון. לא, 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 לא. הוא ערני אש. צופה ומביט להכשילו, מחכה לרגע לעת רצון שאתה לא תשים לב, שאת תירדמי בעמידה, מה שנקרא, אופ, מכשיל אותך. הוא משיא ליבו לעצה הרעה הזאת. איזה עצה? שאין לך תקנה, זה מה שרוצה להגיד לך. תקשיב משפט סיום, רק יחשוב כי כן היא מידת הבורא יתברך, שמה? ידו פשוטה לקבל שווים. תפנים את זה יקירי, ידו פשוטה לקבל שווים. היד של בורא עולם כביכול פשוטה לקבל שווים, לא משנה מה עשיתי, מה ששילשתי, עד אין ספורות. אי רחב, יכול להתחתן עם יהושע בינון. אז בוא נתחזק בזה יקירי, בסדר? פשוט אני מאמין.
אני מאמין, אני מאמין באמונה של אמו. 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 אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה, באמונה של אמו.
אני מאמין, אני מאמין, ביימו מאמין באמונה של אמו. אני מאמין, אני מאמין באמונה של אמו. אני מאמין, אני מאמין באמונה של אמו. אני מאמין, אני מאמין באמונה של אמו. אני
מאמין באמונה שלמה, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם קצת לחזק אותנו קצת, ולכן הביא עז כנמר, רץ כצבי, גיבור קרי וקל כנשר, כך אומר לנו יהודה בן תימה. אז מביא העבודס ישראל, רבי ישראל המגיד מקוזניץ, מביא כך. על המשנה הזאת, יהודה בן תימה אומר, אז כנמר, מה זה הדבר הזה? למה להיות אז כנמר? בוא תסביר לי מה אני צריך לעשות. העניין הוא כך אומר, כשהיצר הרע בא אל האדם לבטלו מעבודת השם, ואין לו במה לבטלו. יצר הרע לא יכול להפריע לך. אתה אש, אריה, עד באמת, אחת מלמדבב צדקניות. אז מה הוא עושה? אז מזכיר לו מעשיו הרעים שעשה. מה אתה משחק אותה, אחי? אני יודע את הרקורד שלך, אני יכול להוציא לך מארכיון דברים שעשית, בלי בושה עכשיו, אוקיי, איך לא תבוש מפניו לדבר דבר? זכור לה לימים ראשונים, הרבה פעמים עשית כך וכך, והסתכלת, עשו, ואתה מדבר את עצמך כצדיק, ובזה מבטלו מעבודתו. הנה הקלף של יצר הרע, זה הזכיר לנו את העבר. העצה של יצר הרע להזכיר לנו את העבר שלנו. אז בוא לא נלמד מה יצר הרע קודם כל. ואם את מזכירה לבעלך את העבר שלו, או אתם מזכירים לילדים שלכם את העבר שלהם, זוהי עבודתו של יצר הרע. בסדר? כי זה רק מחליש, וזה רק שובר. ועכשיו שעה מאוחרת קצת, אז אני יכול קצת לדבר יותר בפתיחות. כי לפעמים הילדים היו באמת במקום אחר. לפני איקס זמן הם היו במקום אחר. כשאני במקום אחר, הרבה פעמים במקום אחר, פירושו אפילו מקום טוב. נכון? יש מצבים שאתה יודע, פעם הבת שלך הייתה בלי עין הרע, אחת באמת הצדקניות של הכיתה, והכל היה טוב ויפה, והיה לחברות טובות, ופתאום, פתאום, פתאום, התחילו קצת זליגות לכאן, זליגות לשם, וחברה פחות טובה, ואופס, תפסת אותה עם משהו. וואו! עכשיו, אני רוצה לראות מה לעשות. או אותו דבר, למשל הילד באמת היה אילוי שבעילויים, מתמיד שבמתמידים, ופתאום השפיץ נשבר מה שנקרא. ואין לו כוח ללמוד, והוא לא רוצה ללמוד, והבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום מביא את החברים שלו, וכן הלאה. אז קודם כל אנחנו צריכים להשתדל לא להזכיר את העבר, כי אני לא תמיד רואה בזה עניין. ואני אסביר מה אני מתכוון. א', אתה יודע מה? יכול להיות שבעבר הייתי במצב רוח אחר, מה שנקרא. היה לי סייעת דשמי אחרת, היה לי כוחות אחרים, לא יודע. לא רוצה להשוות עצמי לעבר, כי בדרך כלל זה רק מחליש אותי, אתה מבין? אפילו אני אומר לעצמי, אני עצמי רוצה להיות כמו בעבר. איך בעבר היה לי כזה התרגשות והתלהבות, ועכשיו היה לי את זה הרב. אז אין. אני מפרוש, אז אין. בורא עולם רוצה לראות אותי מתפקד בכל מיני זמנים, אתה מבין? לא רק בזמנים שטוב לי, בזמנים שכיף לי, בזמנים שיש לי סייעתא דשמיא, לא. אלוקים רוצה אותנו בכל מיני מצבים וכדומה. אז לכן, א', אל תזכיר את העבר, לא קשור. אז גם אם העבר שלי היה חיובי, אז בסדר, נכון, הוא היה חיובי. ברוך השם, בוא נודה שהוא היה חיובי פעם, נכון? מה אתה רוצה שגם זה יהיה שלילי? אז אני מודה על העבר הטוב, אני מודה על כל שנייה, וזה הזכויות שלנו לנצח נצחים. עכשיו אנחנו מתמודדים, אז בואו נתמקד על עכשיו. אז קודם כל לא רוצה את המשקל של העבר, בפרט לא עם המשקל של העבר, הוא שלילי. שיצרה אומר, בואו נסתכל על מה שעשית, ואיך היית נראה, ומה ראית, אתה יודע, הכל רשום. עין רואה, אוזן שומעת, יפה. אז יקיריי, עונה המגיד מקוזניץ, עם כל הכבוד, בזה רומז לנו התנה, שאומר לנו אז כנמר, אומר, תקשיב, לא טוב ולא ולא תשמע אלה, ולא יירה לבבך כלל בזה. שמעת? בגדול, אל תתעסק עם יצרה, אבל אתה יכול להגיד לו, אוף לי מהעיניים. אוף לי מהעיניים עכשיו, בסדר? חלס ללחוש לי באוזן שאני לא שווה שום דבר, שלא יצא מני כלום, שאני ברדקיסט, שאני אין לי תקנה ומתחתן איתי, זוז, זוז לי מהפריים, אתה יודע מה זה? אדרבה, תעיז פנה ותעמוד בעזות ותוקף לפני בורחה, וענית ואמרת לפניו התברך, ודאי שכן הוא, לפי מעשה לא הייתי כדאי לעמוד לפניך, אני מודה, בורא לה, לא מתכחש, נכון, עשיתי לי שטויות, ואף על פי כן, בטוח אני במידת טובך, שאלתי שיבני אחור. ובזאת השם, כי אתה טוב לכל ורוצה ומרוצה לשווים וחפץ בתפילתם. אז אני עומד לפניך להתפלל בורא עולם. אני אשתדל לעשות מה שאני יכול. אני הולך לעשות עכשיו משהו שנקרא סור מרע ועשה טוב. שאני אומר לכם, יקיריי, מה הכוונה סור מרע ועשה טוב? מישהו יכול להסביר לי פה? אז אני אסביר דבר אחד. ראיתי את זה בספר תורת אבות. בשם רבי מורדכי מלכוביץ'. והרב אומר כך, מה זה סור מרע עשה טוב? מה אומר כך, בשעה שאתה בא לעשות טוב, את באה לברך עכשיו, אתה בא ללמוד תורה, את באה לעשות זה מצווה, לעזור לאמא שלך בבישולי שבת, בשעה שאתה עושה טוב, היה בעיניך כאילו היית שר מרע כל ימי חייך, כאילו אין לי עבירות בכלל, בחיים לא עשיתי עבירות, אני נקי וזך, תחשוב, בוא נה, אני מביא עכשיו ברכה את אשר יצר מכל הלב, לא כי אני מרגשה, תראה איזה שטויות עשיתי, כלום. אני עכשיו מבשלת לשבת עם כל הכיף והזכות והשקעה. לא אכפת לי מה היה בעבר שלי, תקשיב. אני אעשה תשובה, אני אתוודא, ואללה. זה נקרא סור מרע, אומר. סור מרע, הכוונה היא סור מרע ועשה טוב. כשאתה בא לעשות טוב, תעיף את הרע. כאילו מעולם לא עשית, כדי שתוכל לעשות טוב בשמחה פנימית. וואו, יפה מאוד. אז יקיריי, זו עבודה שאנחנו צריכים לעבוד בה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להתחזק, באמת, בסור מרע. שימו את כל הרע בצד, ותבינו שברוך השם, סך הכל, אנחנו משתדלים, אנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, ובדרך שלנו צריך מוליכין אותו. ואמרת לכם, תלמדו מכל מיני אנשים אחרים, אנשים עשו לנו את העבודה. בואו נלמד מאחרים שמנסים. בואו ניקח מאומות העולם עכשיו, בסדר? בואו ניקח את המדם בשם סר ג'יימס דייסון. לא יודע אם שמעתם אותו. עליו, הסר ג'יימס דייסון הזה, הוא נחשב אחד מגדולי הממציאים בדורנו. מה הוא המציא, כבוד הרב? אני אגיד לכם. הבן אדם החל עם איזשהו חזון. מה? הוא התחיל בכלל, הוא למד עיצוב פנים וריהוט. אבל מה שהוא המציא זה בכלל לא קשור, לא עיצוב פנים ולא לריהוט. אולי קצת, אבל אסביר לכם. הוא לא היה מבסוט מהשואב אבק שלו. תראה איזה צרות יש לאנשים, אה? השואב אבק. לא מסתדר לו. הוא לא אהב את הסק. יש שואב אבק כזה עם סק שצריך לדעת לרוקן אותו, הוא לא אהב את זה. הוא החליט שהוא הולך להמציא שואב אבק ציקלוני. פירוש הדבר, בלי סק. ולא רק שיהיה בלי סק, אלא גם שהוא יתמלא, הוא ימשיך לעבוד כמו שצריך. בסדר? יעבוד רגיל פיקס. טוב, הוא מתחיל לבנות אב טיפוס, מה שנקרא. כאילו דוגמה לאחד שיעבוד, שאותו ישכפלו. הוא מנסה 10 פעמים. הוא מנסה 100 פעמים. הוא מנסה 1,000 פעמים. מה זה 1,000 פעמים? זה לא כאילו... לא שאני מנסה לשיר עכשיו איזה שיר, ולא הולך לי. הבן אדם מנסה לבנות שואב אבק. זה חתיכת עבודה, חבר'ה. זה לא כאילו, שנייה, אני קופץ פה למכולת להביא שואב אבק. 1,000 פעמים הבן אדם ניסה ולא הצליח. שב בבית, אחי. 2,000 פעמיים הוא ניסה ולא הצליח. נו, אולי תלך לישון? אתה לא קולט כאילו שני כיוון? לך תחפש, לא יודע, תעשה... אני לא יודע, אבל לא שווה אבק, רד מזה. 3,000 פעם הוא מנסה ולא מצליח. יופי. 15 שנה הוא תוכן מהחיים שלו הדבר הזה. 4,000 פעם הוא לא מצליח. והוא לא מתייאש. כי יכול, אם הוא בא אליך להצעה, הוא כבודו, אני ניסיתי 4,000 פעם ליצור פה שווה אבק, ולא הולך לי, זה לא מסתדר. אני הייתי אומר לו, חבל על 4,000 פעם האלה. תעביר נושא. מביא מי שמחזון איש, אתה דופק מסמר בקיר, מתחיל איתה, כי הם עזוב אותו. שחרר, נו, מה אתה? 5,000 פעם. נמכר, סתם, לא. 5,000 פעם הוא ניסה. לא הצליח. בואו נקצר את זה, חבל הזמן שלנו. 5,126 פעם והצליח. שמעתם? הביא את השוס של חייו. הבן אדם הזה היום נחשב באנגליה, הוא בא מאנגליה, לאדם העשיר ביותר באנגליה. הונו נעמד 10 מיליארד דולר. שמעתם? אמרתם כבר לפני כן, 1,000 מיליון זה מיליארד אחד. מיליארד דולר, לא תגיד מיליארד שקלים, שזה גם מאוד יפה, מי שלא מיליארד שקלים זה גם יפה. 10 מיליארד דולר, הוא יכול לפרנס את הנכדים של הנכדים שלו כבר. לך, זהו. למה? לא ויתר. אני הוציא פה, שיהיה בבר, חכו. את רוב הכסף, איך הוא נהיה אדם הכי עשיר באנגליה עכשיו בגלל הקורונה? כי רוב האנשים נפלו בקורונה, גם עשירי עולם של נדלן וכדומה, אבל כולם בבית, כולם צריכים שואב האבק, והוא הדייסון הזה, תאמין עם החברה שלו, מה, זהו, נסתדר בחיים. יופי. תלמדו לא להישבר. לא נשברים, לא שום דבר, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, לא מבטרים, ובסופו של דבר, אני אומר לכם, מי שיהיה עקשן, סוף הכבוד לבוא. זהו, זה העבודה שלנו, לא להתרגש מדברים שלא הולכים לנו, אבל כן, להמשיך לנסות, להמשיך לבקש, להמשיך להתחנן לפני בורא עולם, בבקשה, בורא עולם, תעזור לי להצליח, אני לא מוותר, אני משתדל, אבל ההצלחה היא תלויה בנו. תלויה בנו, ההצלחה היא תלויה בנו בהשתדלות שלנו, והשאר בורא עולם יעשה. אתם רוצים עוד יהודי שמצליח? קחו, אני לא מכיר אותו אישית, אבל... לארי אליסון. בסדר? תכף אני אתכם מושגים של עושר. לארי אליסון, הבן אדם הזה נולד בברוקלין, ניו יורק, משפחה חד הורית, יהודי, יהודי, והבן אדם הזה, אמא שלו מחליטה בשלב מסוים, אני לא אוכל לגדל אותו, אני אמא חד הורית, הוא ילד חטף דלקת ריאות, היא ביקשה מהדודים שלו לגדל אותו. הם לעשות שהדודים שלו יגדלו אותו, והם בכלל גם כמוצא רוסי, לא מכירים יותר מהגרים בארצות הברית, לא בכלל ביקים, אבל אתה יודע, גילו אותו, שם הוא גדל. הבן אדם בשלב מסוים הולך לקולג', מפסיק את הלימודים באמצע. למה? מכיוון שפשוט אמא שלו החורגת נפטרה, יצא מהלימודים. וזה סתם מאמר מוסגר, תראו, אנשים שמעט הצליחו בעולם, לא בהכרח סיימו, אתה יודע, אקדמיה, שמאקדמיה, כלום, אתה רואה, סייאת, תשמע, אני כבר. ענייננו. הבן אדם מתחיל לעבוד בחברה של תכנות מחשבים. נהדר, לא משהו רציני, אבל הוא מחפש משהו לפתח, משהו לעשות, עד שהוא פותח חברה בשם אורקל. אורקל זה חברה שהיא פשוט מאוד, היא קשורה להבטחת מידע, בסיס נתונים, מפה לשם אני אומר לכם, הבן אדם עלה על רעיון, הביא חידוש, ואת החידוש הזה, היום הבן אדם שווה 51 מיליארד דולר. התחיל ברגל שמאל, ילד מאומץ, שום דבר, אמא חורגת, הוא לא פגש את אמא שלו הביולוגית עד גיל 48, עכשיו חיים כאלה מג'אג'דאים, כאילו לא מה שבית טוב, חם, אמא שמתפללת עליו. כלום! אבל אתה תפסיק לחפש תירוצים למה אתה לא מצליח. מחפש סיבות למה אתה כן מסוגל להצליח. אז בשבילם כסף זה מטרה אולי. בסדר, תן להם לרוץ אחרי הכסף. אתה תעשה לך את החשבון שלך, מה חשוב בחיים, דע לפני מי אתה עומד, והתברר והתעמת אצל אדם מה חובתו בעולמו. כמו שהם עושים מיליארדים של דולרים, אתה יכול לעשות מיליארדים של מצוות. מיליארדים של מצוות, להיות מולטי מיליארדר במצוות. איך אני יכול להשיג יותר? תגיד לי מה לעשות. אז ברור שתלמוד תורה כנגד כולם. קודם כל שב תלמד, תלמוד תורה כנגד כולם. אתה יכול בדקה אחת 200 מילים, תקשיב, שעה של לימוד, בהתמדה, ביישוב הדעת, בריכוז, אתה יודע, אין עולם מה שנקרא. תחשוב, אתה יכול להרוויח, תחשבי מה אתה יכול להרוויח בהתגברות על, על, על שטויות, לא לדבר לשון הרע, או להבדיל חסדים שאתה יכול לעשות, תתנדבי, תעזרי בבית, מה? אנחנו לא לחטוף כל יום עשרות, מאות, אלפי מצוות, רק ברכות יש מאה ביום, תחשבו רק ברכות. מה עם תפילה, מה עם אמן, מה עם קדיש, מה עם ברוך וברוך שמו, מה קורה פה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך ריבה להם תורה מצוות. אז זהו, העבודה שלנו יקיריי. ומפה אנחנו רוצים להתחזק, ובעזרת השם אנחנו עוד נראה את הישועה. קרובה מאוד להגיע. הנה. בוא נשמע את השיר של ראובן.
הנה, כל ישועתי.
ראובן גרבר. שחמו, תקשיבו.
ולא אבחן, כי יזי, בזמרת כהשם, ויהי. לילי שואה
איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
במקום הראשון, אני לא מאמין, רפאל אוזן!
הכל הבא
היום שאחרי, השופטים ומתמודדי הגמר של הכל הבא 3 מגיעים לאולפן למשדר סיכום עונה מיוחד על הרגעים הגדולים, הסיפורים מאחורי הקלעים והתוכניות לעתיד. מוצש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-11, רק כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
בית פרטי בונים בפגישה אחת. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת. מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאב ראש והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
האזינו לדברי המקובל רבי דוד בצרי שליטה.
אסור להכניס מכשירים לא טובים, ממש מזיקים לנשמות של הילדים ולבן אדם בעצמו, ובסוף אין לו פרנסה או אין לו שום דבר. וכל אחד שיזכה להוציא את זה מהבית, שיהיה לכם ילדים צדיקים, כל הבית מתברך באושר גדול.
קבלו על עצמכם עכשיו חיזוק ושמירת הבית, ותוכלו למסור את שמכם לברכה לזכות לישועה גדולה. חייגו 074-796-2023, 074-796-2023. עם ישראל מתנתקים ומתברכים.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
הצעד הראשון להצלחה שלך מתחיל במכללה ירושלים. הצטרפי ליום פתוח חווייתי ביום ראשון כ"ו בסיוון, ותכירי את מגוון מסלולי הלימוד לתואר ראשון ואת שפע המלגות וההטבות. היום הפתוח בהשתתפות הרב ברוך סלי, ראש מדרשת אוריה. שובר מתנה יוענק למשתתפות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו 02-6750-918. המכללה ירושלים.
20 שנה של...
איזה בוקר מושלם, אין מצב שאני יוצא מהמיטה.
אדוני, מה החלטת? אתה רוצה את המזרן? איקאה חוגגת 20 שנה בישראל. 20% הנחה על כל מחלקת מיטות ומזרנים. בתוקף עד 4 ביוני עוד גמר המלאי. איקאה.
בית מדרש חזון עובדיה יערוך תפילה מיוחדת בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. למסירת שמות לתפילה ללא עלות, חייגו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תוכניתנו מגיע לסיום, אה? תודה שנשארתם עד עכשיו, אני מאוד מעריך את זה. או שאתם ברכב, אין לך הרבה אופציות, אבל בכל זאת, תודה רבה. אז בואו נסכם דבר אחד אחרון. ויהס כלב את העם אל משה, ויומר, אלו נעלה וירשנו, כי יכול נוכלה. תקשיבו טוב, הנקודה פה, הוא נותן פה סטופ. די עם הבחיונים, די עם התלונות. תקשיבו טוב, הלא נעלה וירשנו, כי יכול נוכל לה. הוא לא נותן פה טקטיקות, הוא לא אומר, תקשיבו, אני אומר לכם, אנחנו להתקיף מפה, להגיב משם, להנחית מכאן, לא. הוא פשוט אומר, תקשיבו, זה אפשרי. הבנתם כולכם פה? זה אפשרי. הלא נעלה, יש בורא עולם, והוא יכול לעשות הכל, ואנחנו עושים השתדלות, ובעזרת השם, בורא עולם יעזור לכל אחד מאיתנו. לך למצוא את הזיווג האגון שלך, לך, בעזרת השם, למצוא גם אתה את הזיווג האגון, ולבנות בית עם ישראל, ולעמוד בניסיונות, ופרנסה, בעזרת השם, ובריאות איתנה לכולה, וזרע קודש לאותו יתברך. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, זה אפשרי. שתי מילים, הלא נעלה, כי יכול נוכלה. וזו המסר עבורנו, יקיריי, לא משנה מה אתם רואים, לא משנה מה אתם שומעים, אל תתרגשו משום דבר, אנחנו צריכים להתחזק. מה עם הממשלה? מנסור אבאס הביא אותה בגדול, מה שנקרא, שיחק אותה, תאמין לי. קיצור, אנחנו לא יודעים מה יהיה. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. זה הכלל. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אנחנו צריכים להרבות בתפילה, בעזרת השם, שיהיה סוף טוב, הכל טוב. אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא מבינים בדברים האלה. רק מה שבטוח, בורא עולם, נהל פה את העניינים, ונקווה, בעזרת השם, שנראה את ישועת השם. עוד עכשיו, כהרף עין. בעזרת השם התוכנית מגיע לסיום, אז תודה רבה 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 לאורי כהן הטכנאי, לכולם. מה אני אגיד לכם? בואו גם, מזמן לא הודעתי באמת למנכ״ל הרדיו, הרב אבי רוזן היקר, ולבצלאל כאן, מנהל התוכניות, ולכל הצוות פה ברדיו הנפלא והמקסים הזה, שמביאים אליכם, תראה מה זה, איך השם אוהב אתכם, מה שנקרא, איך אלוקים סדר לנו רדיו, שלי לפחות איפה לדבר, כי אחרת אני מדבר עם עצמי, ולכם, יש לכם, אלוקים עשה את זה בשבילכם, תכלס, תמיד שתוכלו לשמוע, אתם נוסע ברכב, אתם בבית מבשלים עכשיו, אתם סתם, תמיד אתם שומעים באיזה טלפון כזה, שומע, מה, איך אלוקים אוהב אתכם, תראו, מסדר לכם רדיו, עם שירים, עם זה, עם פה, עם שם, כאילו, לא יאמן. אז תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל, ויהי רצון שנתבשר רק בשורות טובות, אנחנו וכל בית ישראל, באשר הם שם, ונסיים איזשהו שיר של שבת קודש, נה 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 של יניב. בוא תן משהו ככה. היי ביי ביי, קבלו משהו לנשמה, משהו לנשמה ככה חמוד מעלב. יאללה, שלנו שבת שלום, שבת של שלום, של תורה, של אהבה ואחווה, שלום ורעות. יאללה, שבת שלום, לילה טוב.
השישי הזמן דוחק, צריך ללכת ולנקות שאריות ימים של חול. בתוך תוכנו גם הנשמה זקוקה לפתוח דלת, לקבל את המלכה. שבת של קודש ניצבת בדלת, לך דודי נזמר לקראתה, שלום לישירו, בואי כלב, בואי מלכה. שבת של קודש ניצבת בדלת, לך דודי נזמר לקראתם, וצבא שלום ומנוחה מסביב לך, בואי כלב. זוג נרות ושתי חלות וכוס של יין, זכור ושמור לא תעשה כל מלאכה. בתוך תוכנו נשמעים המזמורים, באהבה את פניה מקבלים. שבת של חודש ניצבת בדלת, לך דודי נזמר לי ומלאכי השלום לישירו, בואי כנף, בואי מלכה. שבת של קודש ניצבת בדלת, לך דודי נזמן לקראתה, וצבא שלום ומנוחה מסביב לה, בואי כנף. שלום ומנוחה מסביב לב. בואי גלב, בואי חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.